ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסטלגי בפודקאסט של יאטה קוסם, כאן אלון ויוני, וכמו שאתם יכולים לשמוע פרק הוא נוסטלגי, כי אנחנו מקליטים פרק בדרך שלה, בדרך, כמו שעשינו אי אז בפרק הקלאסי על...
אוצלי גוצלי.
על אוצלי גוצלי, שהיה הצלחה מבחינת תוכן וכישלון מבחינת איכות סאונד, וכך יהיה גם הפרק הזה.
ואחד הדברים שמאפיינים הקלטה תוך כדי נסיעה זה שלא עורכים את הפרק הזה, מאוד כיף לי.
נהדר. כן, אולי באמת הגיע הזמן לתת ראונד אוף אפלוז לעורך שלנו יוני, שמשקיע, שעכשיו דפק לעצמו עוד פעם את הקלאפ של הפרק, שמשקיע הרבה בלהביא לכם את הפרקים שלנו. אני רק יושב ומדבר, ואת כל עבודת העריכה, הריזה, השיווק, עושה יוני. תודה רבה יוני.
חן חן.
על מה נדבר היום יוני?
היום אנחנו נדבר על... למה לעשות לזלזל סרטים אחרי השואה?
אוקיי.
או בכלל.
או בכלל.
לאו דווקא.
אני אוהב את הכותרת. למה לעשות סרטים אחרי השואה או בכלל? כן. אז יוני, למה אתה עושה סרטים?
אני לא יודע. למה ישר להכאיב? למה? אני בן 44 ואני מוצא את עצמי מגיש לקרנות סרטי אנימציה קצרים שאני יודע שהם לא כלכליים, לא רווחיים, ושהולכים לקחת לי כמה שנים מהחיים. אז השאלה הזאת מרחפת, כמו עננה כבדה מעל לראשי וגם מעל ראשך, כי אתה בתוך זה.
בעצם זו חלק ממש שישי, אנחנו הולכים לדבר על עצמנו, אה? טוב, אנחנו בדרך להקרנה של בין היתר של הסרט שלנו. נכון. יוני הזכיר באמת, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שיכול להיות שאנחנו חברים 10 שנים, והחברות שלנו התחילה סביב העבודה שלנו, על מה שאז נראה לי היה נקרא החלל הפנוי.
עדיין, לקבצים עדיין קוראים החלל הפנוי.
ולימים הפך להיות ניגון, סרט האנימציה הקצר שלנו, שזכה לתמיכת הפייס, ובאמת גם גרמנו לו לקרות, בהפסדים כלכליים ופסיכולוגיים עזים ביותר, אבל אנחנו עדיין פה לדבר על זה. ועכשיו יוני באמת קיבל מענק פיתוח קטנטן ולא מספק לכלום בשביל עוד רעיון, חלק מרעיון שלנו.
אבל אני מודה על המענק הזה, למי ששומע.
למרות שזה לא מספיק בשביל לטוס להודו, שזה מה שאני צריך לעשות בשביל התחקיר.
חשבתי שהודו זולה.
הודו זולה, אבל הטיסות יקרות. בכל מקרה, אז למה לעשות סרטים? אני בגדול נוח, אני לא מעניין שאתה אומר, כי נגיד, אני חושב שאתה כן אמן לעומתי, ואני לעומת זה טכנוקרט.
טכנוקרט של מה, של סרטים?
של כתיבה.
מעניין.
האמת? כן.
אז יש לי שאלה אליך. כן. כי בדיוק הייתה לי שיחה עם יועצת תסריט ותסריטאית השבוע, שאני לא אזכיר את שמה. ובאמת כאילו ניסיתי להבין את ה... אמרתי לה שהרבה פעמים יש הרגשה שיועצי תסריט, או חלק מהתסריטאים, זו תחושה שלי, הם כאילו רואים את עצמם כמוסכניקים. זאת אומרת, יותר משהם אוהבים לכתוב תסריט, הם אוהבים לתקן תסריטים כושלים, או שמזהים בהם בעיות. ואז הם באים כמו מכונאי, נכנס מתחת למכונית, ואומר, אתה יודע מה? הלך לך שלופצ'ין פלאקן, אתה חייב להחליף אותו, וזה יעלה לך 3,000 שקל.
האמת שזה דימוי נהדר ומדויק. אני בדיוק, בצורה מעניינת, בימים האלה יש לי שני פרויקטים מוזמנים, שזה עוד עניין גם. אני נגיד נורא מיואש מכל מה שאתה מתאר פה, הפרויקטים היזומיים וכל התהליכים הקרנות וזה, ואני מאוד אוהב שמזמינים ממני דברים, מצד שני זה לפעמים עצוב, שאני מרגיש שהדברים היחידים שאני עושה זה דברים שאחרים...
מה עושים... מזמינים לך מתאריכת תסריט או...?
אז אני בימים אלה, אני מצד אחד עורך תסריט לסדרת ילדים שתצא בקיץ, ומצד שני אני כותב סדרת רשת. כלומר, פרויקט אחד הוא פרויקט יצירתי של כתיבה, ופרויקט שני הוא פרויקט עריכה. ובעריכה זה באמת מדהים כמה זה הקלישה שאמרת. אני קורא את התסריט, אני קורא לפני זה גם הפיתוח, אז... ופשוט יש לי פלייר כזה, או לא יודע איזה כלי נדמיין, שהוא הכלי המרכזי, שזה מות, רצון, מכשול, שזה מדהים, כי בפרויקט הזה זה כמעט הכלי היחידי שאני צריך, שאני פשוט כל הזמן מציג לתסריטאי, רגע, אבל מה הדמות רוצה? אוקיי, אז מה, אם זה מה שהיא רוצה, מה התוכנית שלה? כלומר, איך היא הולכת לקבל מה שהיא רוצה? ויופי. עכשיו, כשהיא מוציאה את התוכנית לפועל, מה עובד ומה משתבש? וזה בגדול 99% מהתסריטאות, מהסטוריטלינג בעולם, כלומר, איך שאתה לא מסתכל על זה, האמת שנגיד אחד החזונות שלי לפרק הזה, היה שאני אדבר קצת על סיפורים קצרים של קפקא ובורחס, אולי זה ייכנס. אז יש משל קטן של קפקא. אני נוהג, אז אני לא יכול לחפש ולצטט בדיוק, אבל זה כזה. או המערה עכבר. העולם היה כה גדול עד שנמלאתי מורה. כך שמחתי כשראיתי את קירות אלה סוגרים עליי מימין ומשמאל. רצתי ורצתי, באמת שכאן זה, ושמחתי לראות שהקירות הולכים ונסגרים עד שהגעתי לחדר האחרון, וכאן משהו המלכודת שלתוכה אני רץ. ואז הטריק הוא רק לשוב לאחור, אמר לו החתול ובלעו. קצת עצוב לי כמה שיבשתי את זה, אתם מוזמנים לחפש משל קטן של קפקא ולראות את המילים המדויקות.
לפעמים נשמע כאילו כל הסיפורים של קפקא זה סיפור אחד.
אבל אנחנו רואים פה כמעט את כל מה שצריך בשביל סיפור. כלומר, יש גיבור עם רצון, העולם גדול ומפחיד, אז אני רוצה לרוץ למקום זה יותר, ואז התוכנית מצליחה ונחשלת, כי אתה מצליח, אבל נחשלת, וזה כמובן בכלל אפילו עוד יותר גדול מסיפור, כי יש פה כזה אפילוג וזה, אבל דמות רוצה משהו פועלת, זזה בעולם, אם אין תנועה, אין סיפור. וזה מדהים, כי באמת, כעורך תסריט זה מלא, ואז אפשר גם להיכנס לדברים יותר עמוקים, שאפילו אנחנו מדברים עליהם בפודקאסט, כמו להבין לעומק את הדמויות שלך, כי נגיד, אני חושב שבסיפורים ממש טובים, אז לדמויות הרצון הוא מורכב, וזו תיאוריה שבטח אמרתי לך אולי פה בפודקאסט, שלדוגמה, שלדמויות יש רצון משולש. כלומר, יש מה שהדמות אומרת לעולם ולעצמה שהיא רוצה, יש את מה שהיא אומרת רק לעצמה שהיא מסתירה, כאילו הרצון הפומבי לעומת הרצון הפרטי המוסתר, ובסרטים ממש טובים במערכה השלישית נופל הסימון, והדמות מגלה שבעצם גם מה שהיא אמרה לעולם וגם מה שהיא אמרה לעצמה היה שקר, ומתחת היה רצון לא, שהיא לא הודתה בו ושהוא גם לא
זה,
מודע.
זה תמיד הפתרון, או שלפעמים כאילו אנחנו מגלים איזה עומק של ה... של הרצונות שהוצגו קודם. שזה נורא מצחיק, כי ראיתי היום את Good Will Hunting עוד פעם.
כן.
שאחד הדברים שמדהימים אותי שם זה ששני החבר'ה שם, בן אפלק ומט דיימון, פשוט כתבו תסריט ואמרו, אנחנו נגיע עם זה להוליווד, והגיעו עם זה להוליווד, להקו את עצמם לתפקיד הראשי. וזה נורא מדבר על Good Will, באמת על מה מניע דמות.
כן.
כי הרי כמעט כל הדרמה שם מסביב זה, עד השיא של, שהוא כאילו מרשה לעצמו לרצות.
כן, אז הדוגמה שם, זה כאילו אנחנו באמת מתחילים עם דמות שכאילו הרצון שלה הוא דווקא יותר של התנגדות.
כן.
אבל כמו שהוא באמת אומר שם, גם אני ראיתי את זה שוב באחרונה, זה באמת סרט מאוד טוב מבחינת הסרטי, וגם מבחינות אחרות, בעיקר מבחינת רובין וויליאמס.
כן.
אבל הדמות, הוא כאילו אומר לכולם, אני רק רוצה להישאר פה, אני אוהב את החיים האלה, אני אוהב את החברים שלי, אני רק רוצה להישאר פה, אני רק רוצה להישאר פה, זה הרצון הפומבי שלו. אז הדמות של רובין וויליאמס אומרת לו, אז כאילו, מי אתה עובד? למה הלכת לעבוד ב-MIT? כאילו, לקחת שני אוטובוסים בשביל לקרצף רצפות ב-MIT ואז פתרת שם חידות? כאילו, רואים לך, רואים מה הרצון שאתה לא מודה בו. אבל אז יש את הרצון הלא מודע, שזה הנקודת סי בסרט, שהוא עושה לו את הטיפול הפסיכולוגי, שהוא אומר לו, it's not your fault.
It's not your fault.
זאת אומרת, שהרצון שלו זה לקבל חיבוק, ואז הוא גם כאילו...
מצליח.
הקתרזיס שמאפשר לו לאהוב את הבחורה וכולי וכולי. כלומר, אם הוא היה נשאר רק עם הרצון שהוא לא עדה בו, אבל היה מודע לו, של כאילו כן לעשות משהו עם השכל שלי, זה לא היה מספק. הוא היה באמת מקבל את העבודה, הוא נהיה כזה מתמטיקאי, אבל הוא לא היה זוכה בבחורה. וכידוע, אני לא זוכר
את זה. מטרת העל היא להשיג את הבחורה.
מטרת העל של הקולנוע האמריקאי, כמו שאמרה, אומר, לא זוכר מי אמר את זה. היא ליצור זוגות, כלומר כמעט כל סרט אמריקאי עד השנים האחרונות, המטרה שלה היא ליצור זוגות, בשנים האחרונות עושים זוגות, אבל כמו שאני ואתה לפעמים מתלוננים, זה זוגות אפלטוניים של חברים, שלפעמים דווקא זה נחמד, שלא כל זוג חייב להיות.
לא, לא כל, אבל אנחנו רואים שהם נאבקים בלא, אבל לא נפתח את זה, קצת דיברנו על זה נראה לי גם בסרט משאלה.
בקיצר, אז אני אומר, אפשר להגיד להיכנס לכלים יותר דקים, כמו שהרגע אמרתי, לפרק את הרצון של הדמות לשלוש, או לשלושה חלקים.
כן, יפה, באמת, גוד ויל, איך קוראים לזה בעברית? יומנו של...
ויל הנטינג הטוב לדעתי, אבל מה זה משנה?
ששם באמת ממש מרגישים את ה... איך כל אחד גם מושך אותו, כאילו כל רצון יש לו גם דמות שמייצגת אותו. יש את הפסיכולוג, יש את הפרופסור, יש את החברה, יש את החברים, ויש לנו את הגיבור שהוא באמת כל הזמן נמשך ביניהם. כל אחד קצת מושך לכיוון אחר, ואז האחרים צריכים למשוך יותר חזק.
כן, זה גם נהיה טובה של תסריט, שיש לך דמויות באמת שמייצגות בחירות שונות, וכמובן שאתה גם נותן לדמות משנה שלך מהלך, כלומר, אתה יודע, זה שהדמות של רובין וויליאמס כאילו אומרת שהוא שמח, שאני נשוי, גם זה מופיע בסדרון, הוא אומר לו משהו על זה שהוא לא צריך לחפש אישה כי הוא מצא את אשתו. בדיוק הסצנה של הסופר פילוסופי וויל,
כן.
כאילו, שהוא אומר לו שזה סופר פילוסופי, ההימנעות שלו, שהוא לא צריך לחיות ולא צריך להיכשל, ואז הוא מחזיר לו, כי גם לדמות של הפסיכולוג יש את הסופר פילוסופי של להימנע כאילו מ... כן.
לא, סמה, בסרטים ממש טובים, כי אחת השאלות שמטרידות אותי זה באמת למה סרטים יהיו פחות טובים. זה, כשאני שואל שאלה ואני אשר מקבל תשובה, יש שם קטע של דיזולב נורא יפה, שהפסיכולוג רובין וויליאמס מסתכל על הציור שלה, שתלוי אצלו באיזשהו צייר, של מישהו שהוא בסירה עץ קטנה בתוך הסערה, ואז יש דיזולב מוזר להרמת כלים שיש לו בקיור. וזה נורא יפה, כי אתה אומר, הדיזולב האיטי הזה, יש לו סיבה. ואתה ישר מבין מה הסיבה. זאת אומרת, שזאת הסערה שלו, זאת אומרת, חוסר התפקוד שלו, ההתעקוד שלו וזה. גם בלי להסביר את זה, אבל זה כל כך יפה, שאתה אומר, מישהו אכפת מהסרט הזה. מישהו השקיע בדיזולב הזה, כי הייתה לו סיבה.
כן, זה היתרון של הסרט, שחוץ מהשמעת יש לו תסריט כזה, עם דמות שבנויה טוב מבחינת הרצונות, להגיעם אותו גס ון סן שיודע לבהם. אז זה, כעורך תסריט, באמת אני יכול לשלוף את הכלים האלה, גם כעורך תסריט וגם לפעמים כמה שאנחנו עושים פה בפודקאסט של ביקורת.
כתסריטאי אתה כותב דיזולב?
וכתסריטאי, לא כותב דיזולב, אבל כתסריטאי אני גם לא כל כך אחשב על הדברים האלה, שהרגע תיארתי. כי כתסריטאי, לכן גם הדימוי הזה שאמרת הוא יפה בעיניי, כי כעורך תסריט, אז אני כאילו מכונאי שיכול להיכנס מתחת לרכב. כתסריטאי אני נוהג בגרוטה המקרטעת הזאת, ואני לא יודע למה היא סוחבת שמאלה או ימינה, ואני גם כתסריטאי בכלל מאמין בהמון דרפטים, אז כאילו, אני כאילו אעשה משהו גרוע, אבין משהו, אעשה אותו עוד פעם, עדיין גרוע. אני זוכר נגיד בפרויקט שעבדנו עליו, שבסטודיו ששנינו עובדים איתו בשבילו לפעמים, TMC, תוכן שיווקי, זה מובין קמפני, אז עשינו פרויקט גדול, ואז כתבתי פיילוט לפרק הראשון של הדבר הזה שעבד עליו. והבוס שלנו נדב מתקשר אליי ואומר לי, אלון, זה לא טוב, זה לא מצחיק, זה לא זה, ואני אומר לו, בסדר, זה דרפט ראשון, חכה, דרפט 16, ממש מצחיק. ועכשיו אמרתי את זה בביטחון מסוים, כי יש לי ניסיון מקצועי, למרות שזה הפרויקט מאתגר. אבל מה שהיה מדהים, שבאמת דרפט 16 היה טוב.
הוא
עובדת היה דרפט 16? לפחות. אתה לא איך סופרים דרפטים, אבל עשינו שם מלא עבודה. עכשיו, יש אנשים שלא עובדים ככה, שהם כן רוצים, אתה יודע, לא, אתה יודע, זה קצת נראה לי כמו הסצנה הזאת בלוקה, שהם עובדים על לבנות וספה, והם מתפרקת וכל פעם הם בונים עוד אחת, ונופלים ונופלים ונופלים. אז זה אני, יש אנשים שאתה יושבים ומתכננים, ודואגים שהווספה הראשונה שהם יבנו, אשכרה טיסה, אני פחות טוב בזה.
שזה אומר מה, לרצות שהתסריט, אם הוא אמור להיות מצחיק, שהוא יצחיק כבר בדרפט אחד.
לא, זה בלתי אפשרי, כי התסריט הוא תמיד בדיאלוג. אבל אתה, מבחינת המבנה, מבחינת ה... נגיד, הנה, אני נגיד חושב שדמויות כאלה שהרצון שלהם מתגלה במערכה השלישית, הרבה פעמים זה גם קורה לתסריטאי. כלומר, אני גם מכיר את זה מניסיוני, כשהסימון נופל לדמות, הוא גם קצת נופל לתסריטאי. צריכה להיות גם הפתעה לתסריטאי.
נכון.
כי אם התסריטאי היה מודע ללא מודע מראש, זה כאילו הופך את זה איפשהו למודע.
נכון. ואז גם הדמות, כאילו רק כל מה שנשאר לה זה ללכת במסלול שהוטבל המראש על ידי התסריטאי.
כן, אז אני כאילו קצת אוהב את הגילוי הזה, אבל שוב, זה גם יכול להיות, זה תירוץ בדיעבד לאיך שאני עובד. כלומר, יכול להיות שלגמרי הם ידעו מראש שאתה רוצה דמות שבעצם תקועה בחיים, אבל בעצם רוצה שיכירו בכישרון שלה, אבל בעצם רוצה חיבוק. אתה יכול להחליט את זה גם מראש. אבל אני תמיד מרגיש שכשאני אומר את זה ככה, כמו שהרגע אמרתי, זה תמיד נשמע נורא קטן ופתטי כזה. ואז אני מסתכל על גוד וויל הנטינג, שזה באמת סרט שהכילוי באמת מגיע, אז זה כיף.
כן, בגלל זה ייעוץ תסריט אולי תמיד נראה לי משהו שקשה לשמוע אותו, כי כמו שאומר, זה תמיד יישמע דל. אם אתה נגיד נורא תאהב דמות, ולא משנה למה, כי אתה אוהב את איך שאתה מדמיין אותה, או לא יודע, זה מאפיין אחר, ואז פתאום נגיד לך, אוקיי, זה הרצון שלה וזה הרצון האמיתי שלה, ולא יודע, זה כאילו, זה דברים שאתה לא רוצה לדעת.
עוד ציטטה, הפעם, גם, כן, של בורחס, שיש לו כזה ציטטה על זה שמין התעלומה, אתה יודע, תעלומת המסתורין, תעלומת המתח, יש מין האלוהי והנשגב. אבל הפתרון, פתרון התעלומה תמיד מרגיש כמו מעשה נוכלות ואחיזת ידיים. שזה בדיוק זה, כאילו כשאתה רואה יצירת אמנות, אז אתה יודע שזה זה קצת כזה הקוסם ארץ עוץ, כאילו, יש קסם, ואז מאחורי הווילון, מה יש כאילו חבורה של טכנוקרטים.
אז אם יש אני שואל, אז איפה עובר הגבול כאן בין...
האמת שאין שום קשר.
בין העבודה והטכנה והעוד דרפטים והעוד זה. כאילו אנחנו בכוונה מכניסים את עצמנו לסד של דרכי פעולה, וחותרים תחתם תוך כדי. כי בסופו של דבר זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו מחפשים את המשהו שמעבר, שפתאום מתגלה, שלא ידענו שאנחנו רוצים, שלא ידענו שהדמות רוצה.
זה מה שאני, אני מאמין בזה, שוב, אני אבל מכיר את הדרך העבודה שלי, אני לא חושב שהיא היחידה. אני גם רוצה דרך אגב לדעות שהציטטה של בוחס שהרגע אמרתי, כמה שהיא נפלאה ונכונה, לא היה לה שום קשר למה שאמרתי. אולי קלוש. אני חושב שזה עוזר, כלומר, אני חושב שהיוצר שמשאיר מקום לא רק למה שהוא יודע וחושב, זה טוב. אבל יכול להיות שגם אני עצלן. כנראה אני גם צודק וגם עצלן. אבל השאלה לעשות מלא דרפטים זה לא עצלנות, אני לא יודע.
עצלנות זה בטח שלא.
אבל אני כן חושב שאנחנו אוהבים יצירות שהן גדולות מסך חלקיהן, ובדרך כלל הן גם גדולות מתהליך היצירה שלהן. ונגיד אני ואתה, אם כאילו סביב ניגון, אז בניגון באמת המון דברים התגלו תוך כדי תהליך, גם תוך כדי יצירה אפילו. ושוב, בגלל זה גם יש פגמים בסרט.
בסדר, אנחנו חולקים על זה, כי אני חושב שזה סרט מושלם, אבל בסדר.
אני רוצה אבל שלא ייכנס לנו...
לא, אני צוחק. לא, אני כן הייתי רוצה אבל תהליך אחר. זאת אומרת, המקום הזה שכמו שאמרתי, שאנחנו חותרים תחת עצמנו, שעוברים תהליך רק כדי... שנתיים אחרי שהסרט מוכן להגיד, הסרט הוא בעצם על משהו אחר, להגיד, רגע, זה באמת הכרחי, אי אפשר לעבור תהליך מודע ועדיין לשמור את הקסם וההפתעה?
זו שאלה נהדרת, אני לא יודע. עכשיו עליה עוד רגע, אני רק רוצה להגיד שאחת התשובות אז לשאלה שהצגנו בתחילת ההקלטה אותי למה לעשות סרטים, או נגיד מבחינתי למה לכתוב, וזה עוד כאילו מעבר ליצירה שיוצאת החוץ הזה בשבילי, הרגע הזה נגיד שאני מגלה על הסיפור שלי, או על הדמות שלי, משהו שבכלל לא ידעתי כשיצאתי לדרך, שזה כאילו קורה מעצמו, נקרא לזה, שכאילו, זה בעיניי רגע נורא מספק. ואני חושב שזה גם מספק אותנו כצופים, כלומר, גם ב-Good Will Hunting, אפילו הסצנות שאמרנו, שכאילו אתה מגלה משהו על הדמויות, ש...
כן, אפילו בצפייה שנייה או שלישית, משהו ש...
אפילו הסופר פילוסופי הזה, כאילו איכשהו מחזיר לו, כי אתה בעצם אומר, הדמות של רובין ויליאמס, נחשפה פה, כלומר, יכול להיות שכשהתחלת את הסצנה ואמרת לה וחשבת שאתה כותב, שאתה אומר לו, שהוא אומר לו סופר פילוסופי וויל, אז לא ציפית שזה גם יחזור חזרה, ואז זה גם הוביל לסצנה הבאה, שהוא כאילו אומר לו, חשבתי עליך כל הלילה, ואז הבנתי משהו והפסקתי לחשוב עליך, כאילו, שזה גם רגע החיבור ביניהם.
לא הבנתי, למה הוא הפסיק?
הוא אומר לו שם בסצנה כי הוא הבין שהוא לא יודע על מה הוא מדבר. עכשיו, זה גם...
שהוא ילד.
שזה משפט פרדוקסלי, כי הוא אומר, עלית עליי, חשפת בי משהו. אבל בעצם אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
אבל זה בדיוק מה שיפה, כי זה תמיד באמת השלב הראשון. מגיע מישהו נורא נורא חכם, שנורא יודע כי הוא קרא מלא ספרים, ואז האדם הבוגר מבין שאין בזה די. ואני חושב שאולי בגלל זה יש פה את המשולש הרומנטי הזה של הפסיכולוג לעומת המתמטיקאי, כי למתמטיקאי, לפרופסור, זה רגשי נחיתות לעומת וויל. הוא אומר, אנשים רגילים לא ידעו להבדיל ביני לבינו, אבל וויל הוא הרבה יותר חכם. ולעומת זאת, הפסיכולוג יודע שהוא פשוט ילד. שצריך חיבוק.
כן. בהקשר של ויכוחים פוליטיים, שלפעמים אני ואתה מתווכחים, מוכיח את הצורך באליטה. אליטה שיודעת לזהות כישרון, ואז גם יודעת להציל אותו מעצמו. אבל אנחנו לא מדברים על פוליטיקה.
לא, דווקא בזה זה כיוון מעניין.
אבל... הסיבה אחת ליצור יצירות זה כי זה מלמד אותנו וכי זה תהליך גילוי כיפי. האמת שזה באמת תהליך גילוי כיפי, שזה באמת גם בניגון. הגילוי בניגון הוא באמת גילוי. לכן עם כל הזו שאני קצת כתסריטאי בדיעבד מצטער, אתה יודע, שלא התרעמנו דברים כמו... רק אם היה מכונה ליצירת אוויר על הספינת חלל שלהם, איך זה היה מטרים כל כך נכון את הרגע של הורדת הכסף? זה דברים קטנים כאן
יש פעם. והדבר שהכי רצים לעשות...
שזה עוד דרפטים דרך
כלל. זה שלא יהיה לו ניגון בהתחלה. עשינו בטעות שהוא בהתחלה לומד תורה עם ניגון ו... אבל את זה עוד אפשר, כן, אני עוד חושב להתקשר לשחקן.
אם אתם רוצים להבין על מה אנחנו מדברים, ניגון זמין ברשת, אבל כן, שני התיקונים הגדולים, שתחשוב כמה קטנים, להקליט את השחקן קורא בלי ניגון, ולהוסיף שם שוט קטן שמראה שבחללית יש מכונה לייצור אוויר.
למרות שזה אני חושב שעובר, העניין הזה של אין אוויר...
זה רק לי ולך אכפת, אתה מבין, אבל מבחינתי זה הדראפט החסר, אתה מבין?
אז רציתי לשאול, כי אחת הקלישאות שאומרים לגבי יצירות זה... או שאיך קוראים לו, אוסטין קלון כתב הזה מנותן, תכתוב את הספר שאתה רוצה לקרוא. כאילו, אין ספר כזה, אז תכתוב ספר כזה. ואני לא מרגיש שזה עובד. אבל דרך אגב, זה אולי חלק מהבעיה שיש הרבה מאוד טיפים שאמרו לי שנשמעים נורא נורא טובים, בסופו של דבר לא עבדו לי. עכשיו, יכול להיות שזה בגלל שאני עקשן וחייב לעשות דברים בדרך שלי, שאני לומד דברים רק כדי לזרוק אותם, אבל איפה שאני מרגיש שזה באמת, יש בזה משהו שלא עובד. זאת אומרת, אני לא אעשה סרט רק בגלל, לא חושב שזה מניע לעשות סרט בגלל שאתה מרגיש צורך שיהיה סרט כזה, או כי אתה היית בהכרח רוצה לראות סרט כזה, אפילו נראה לי שרוב היוצרים לא כל כך נהנים לראות סרטים של עצמם.
קצת צועק, שאולי זה טוב כדי להתגבר על המנוע ותשמור על הקול שלך.
אף שלי, סתור.
אז אפשר לעשות עצירה לקינוח אף גם.
לא.
בסדר, כי גם כנראה השומעים בדיוק צריכים לקנוח את האף. לקנוח? לקנח? בקיצר, אני מאוד מאוד לא מסכים עם המשפט הזה. גם כאמור, מאחר ואני בן אדם שעושה המון עבודות מוזמנות, שרבות מהן הן לכתוב סדרות לילדים דתיים, ואני אינני ילד דתי, אז כאילו אני לא עושה יצירות שאני מרגיש שחסרות, או שחסרות לי דווקא. והרבה פעמים גם התהליך יצירה שלי הוא לא עד כדי כך מודע לעצמו. עכשיו נגיד, הספר שכתבת המעבדה המופלאה שלי, אז הוא היה חסר. כאילו, יש כמה נערות ילדות ברם שהיה חסר להם ספר על... עם גיבורה, נערה, שיכנונית, מדענית, שיודעת מלא דברים, ולא מתביישת בזה וזה, והספר יקר לליבן, והוא כנראה נפל לאיזה נישה שהיה חסרה. האם חשבתי על זה מראש, האם בגלל זה כתבתי אותה? לא יודע, אני כותב דברים, כי כאמור, היה אתגר מעניין. אבל שוב, זה תשובה אבל השאלה שיותר מהתהליך של היצירה, ופחות מהחשיבה אולי על היצירה.
אני חושב שזה התחיל כסיפור בהמשכים?
כן, זה התחיל כתור מדעי בעיתון.
וכבר אז קיבלת פידבקים כאלה? שזה מוצא את הנישה, או שזה משהו שהתגלה רק בספר?
אני לא זוכר שקיבלתי פידבקים כשזה היה רק טור בעיתון. זוכר שהעורכת הלשנית מאוד אהבה את זה, אבל העורכות הלשניות בדרך כלל אוהבות מה שאני כותב. אין כאילו הקהל הראשון שלי, כן? בדרך אגב, בעבודת הדרפטים, האמת שצריכים בדיוק אני דיברתי על זה עוד פעם. נורא חשובה העריכה, שזה משהו שהולך ומדרדר בעולמנו.
למה? כי אנשים לא מוכנים להשקיע בזה את ה...
כי דרפטים זה לא רק שהבן אדם יושב לבד וכותב עוד ועוד, זה שיש אנשים שהם חכמים... מה שאמרת, שלפעמים זה לא כיף לשמוע את הדברים האלה, כי לפעמים זה באמת לא מספיק טוב, אבל... אבל עריכה טובה, כאילו כבר בשלב הזה, נגיד, של בן אדם שיושב וחושב איתך ביחד על מה שאתה עושה, בגלל שאתה לא... כן. בגלל שאתה לא מספיק מודע למה שאתה עושה, זה מאוד מאוד חשוב. כי שוב, כי אתה כאמור נוהג את הדבר המקרטע הזה, ואז יש לך כאלה פיט-סטופס, כאלה מישהו שבא ועוזר לך, וקצת, כי אתה, הדימוי האחר שהרבה פעמים נותנים זה שאתה תסריטאי, היוצר, נראה לי זה גם נכון כשאתה מביים או עושה אנימציה, אתה בתוך המכונה, אתה, כאילו, אתה בתוך הוואדי, ואז כאילו העורך זה מישהו שיושב כזה מגבוה, שזה גם מה שמעצבן בו, הוא לא הולך איתך, הוא לא במסע, אבל הוא כאילו מלמעלה, מה, צועק לך, אתה בכיוון הלא נכון.
אבל הוא צריך להכיר אותך, זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני לא מבין, איפה הוא אמור להיות? הוא לא אמור להיות איתך להבין את המניעים שלך, הוא מה הוא יותר, הוא יותר פסיכולוג או יותר מוסכני?
אז יש כאלה, נראה לי זה קורה יותר בעריכה ספרותית דווקא, שהם כאילו פסיכולוגים.
זהו, כי לפעמים זה נראה לי שבאמת לבוא מבחוץ ולהגיד, פה חסרה לך נקודת מפנה, אני סתם זורק. כאילו, משהו שבאמת יש היגיון לדחות את זה.
כמו שאתה יודע מאירוע שקרה לך פעם, אני לא אוהב עריכה כזאת. אני חושב שתפקיד של עורך, נגיד במובן של תסריט בקטע הזה, זה לא להגיד חסרה לך נקודת, נגיד עכשיו זה מה שאני עושה בפרויקט הזה שאני עושה. אני לא אומר חסרה נקודת מפנה, אני אומר, פה אתה היית יכול, אתה יכול לכתוב א', ב', ג', אני ממש משתדל להציע כמה שתי, א', ב', ג', ד', ד', ו', כלומר, אני לא מצביע על בעיה. אני ישר מצביע על חמישה פתרונות אפשריים. כי א', כי אז זה שאני מראה מה היה יכול להיות שם, מראה מה חסר. להגיד מה חסר לא עוזר בכלל, זה רק משתק. אז גם אני, כאילו אני כן משתתף בתהליך היצירה בזה שאני חושב יצירתית. אבל אני גם זורק רעיונות, אני לא המחליט, אני לא בוחר, וגם הרבה פעמים אני אומר לאנשים כשאני עושה להם את זה, אני אומר, אל תיבהלו. וגם זה מאוד טוב שכל מה שאני אומר לא יהיה מה שאתם רוצים, כי אז אני כאילו חוסך לכם המון דרכים ללא מוצא. אבל אתם צריכים לבחור דרך אי מוצא, כלומר, אתם, גם אם אף אחד מהדברים שאני מציע, כאילו, נגיד אם אני מציע משהו והוא מרגיש לכם לא נכון, זו תחושה נהדרת, כי אז אתם יודעים, זה לא נכון.
כן, יש קטע כזה, נראה לי דיברנו פעם על ה-Yes Session. זאת אומרת שיש חדר כותבים, ו-Yes Session זה Session, איך שום Session בעברית? מהלך, מערך, שבו אסור להגיד לא. אם מישהו הציע רעיון שלא מוצא חן בעיניך, אתה לא יכול להגיד לא. אתה יכול להגיד כן, אבל יש לי משהו יותר טוב.
שזה גם, כאילו, זה מתודה מאימפרוביזציה, זה בשביל לא לעצור את השטף. אבל אני חוזר לשאלה שלנו, כי אני כידוע אוהב לדבוק בכותרות שלנו. אז למה עכשיו אתה מגיש לקרנות עוד פעם?
האמת שבגללך.
למה בגללי?
כי אנחנו עובדים מלא זמן על הרעיון המדהים שלנו. שזה לשזור את כל סיפורי רבי נחמן ליקום של רבי נחמן, שבו כל הסיפורים משתלבים. אבל זה פרויקט שדורש לעשות פיצ'ר במיליוני דולרים, או גרפיק נובל שמעולם לא עשיתי וידרוש כמה שנים מחיי, ולכן אני מחכה לפנסיה. ואמרת, רגע, אם אתה כל כך אוהב את הקטע שעוסק בהינדיק, בבין המלך שהשתגע וחושב שהוא תרנגול, אז אולי פשוט תעשה את זה כסרט קצר. ואז אמרתי, אלון, אתה צודק. אני אעשה מזה סרט קצר.
כן, זה באמת הרעיונות. אז הנה, לפעמים יש רעיונות כאלה, זה שוב דווקא מחזיר אותנו, זה מצחיק, כי אנחנו כל פעם חוזרים דווקא לפן היצירה, שיש רעיונות שרוצים לחיות, ואז נגיד הרעיון הזה שלך, שגם באמת לא כל כך השתלב בסיפור הגדול שאנחנו עושים.
אני מאוד.
לא, יש איזה נואנס בדבר הזה שבאמת צריך לחיות כיצירה נפרדת. אני לא סתם אמרתי את זה, ולא סתם היצירה הנפרדת עובדת.
כן, רק בוא נזכור שאחד הרפרנסים שלנו זה הסיפור שאינו נגמר, ואחד מהם שמאפיינים את הסיפור שאינו נגמר, זה שהוא בכוונה אומר לך שיש המון סיפורים שכל אחד ראוי להיות גיבור.
כן, וסיפור זה סופר במקום אחר בזמן אחר. נכון. מה הנוסחה שם?
כן, כן.
אז זה נכון, אז הנה, אז אני ואתה, בגלל שבישראל 2024 מאוד קשה לעשות הסיפור שאינו נגמר, כי אף אחד לא רוצה להוציא ספרים, וגם אני תכלס עוד לא סיימתי את הגרסה האחרונה של הכתב יד, וגם בכלל אנחנו לא רוצים כתב יד, אנחנו רוצים גרפיק נובל וסרט.
נכון.
אז אנחנו בכלל לוקחים קודם את אחד הסיפור הזה יסופר במקום אחר בזמן אחר, ומספרים אותו קודם כל.
נכון.
שזה דווקא רעיון חמור. אז הגענו לזה שגם עושים סיפורים אחרי השואה, ובכלל לא צריכים להתייחס לפן של השואה שהכנסת שם.
אין טוב, השואה קודם כל...
זה רעיון.
אתה יודע מה זה, שאדורנו אמר שאחרי השואה אי אפשר לכתוב שירים. ואני חושב שזה קצת התחושה להבדיל או שלא להבדיל למה שקורה עכשיו. כי זה קלישה, הורים המוזות שותקות וזה. ואני לא מרגיש שהמוזות שותקות. במקום מסוים אני מרגיש שאחרי מה שקרה באוקטובר, במקום מסוים, שוב, אולי אנחנו חווים את זה דומה, אבל מנקודת מבט אחרות, הפן המיתי, המפלצת הגדולה של המיתוסים של הקיום היהודי בארץ ישראל, העלתה ראש מעל פני המים. והטוב והרע, והרבה דברים שחשבנו שה... הפוסט-מודרניזם קילה אותם לגמרי, ואז נשאלת מחדש שלה, אוקיי, אז איך יוצרים? כאילו זה, לכאורה, זה המקום שלנו. זאת אומרת, היוצרים, אלה שעוסקים ברעיונות, במיתוסים, במוטיבים, באיקונוזציה, אבל מצד שני גם אני מרגיש שזה חלק מהמלכוד, כי אנחנו חלק מהבעיה. אנחנו זה כולנו. זאת אומרת, אם אתה מייצר מתוך אותן פרדיגמות שחשבת, מחלק מהקונספציה, בלי, כמו שאמרת, בלי להיות מופתע, אז אתה לא תוכל לספר כאן סיפור חדש. אתה חלק מהבעיה, וכמו שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא הרג את כל מי שהיה במצרים, הוא הרג במדבר. למה? כדי שיכנסו לארץ ישראל דור חדש, שכנראה יצטרך לספר סיפור חדש.
זה מעניין באמת את הפן הזה של הצורך להיות מופתע. משפט שאמר, שר אגב, נתקע לי משפט שלא סיימתי קודם, זה שיש רעיונות שפשוט רוצים לחיות, ויש לזה המשך, כי אני בן אדם עם מלא כתבי יד במגירה, ואני נגיד עוד מעט הולך להיות בן 40, אז חשבתי כזה שאולי כמשבר גיל 40 אני כזה הוציא בעצמי משהו, או עושה כזה מהדורה אחת רק של כל כתבי אלון רותם המוקדמים, כי באמת יש כל כך הרבה יצירות שכאילו רצו לחיות, ואני גם באמת מאוד קל לי לכתוב, אבל מאוד קשה לי כל השלבים אחר כך, כי הם השלבים די מייאשים בישראל, או בכלל. אז השאלה מעניינת באמת, החיים של יצירה, הרעיון שרוצה לחיות, הכתיבה, הדרפטים, ואז הרגע הזה שזה יוצא החוצה, ואז גם ללכת לנסוע לראות את זה עם קהל, שזה כאילו הרגע חיים של הדבר במובן מסוים, המפגש של היצירה עם הקהל שלה, זה תמיד נורא מעניין. לגבי האסון עכשיו והקונספט, זה באמת מעניין, כי אתה גם קצת כזה אומר, שזה גם משהו שאני מסכים אליו פוליטי, שכרגע נגיד, דיברנו על זה גם בשיחות שלא ראיות להקלטה, שלי מאוד קשה עם אנשים עכשיו שעדיין מסרבים בכלל לבדוק את ההנחות המוקדמות שלהם לאור המציאות, מימין ומשמאל, זה נורא מעצבן.
לא, אני לא יכול להבין אנשים, שוב, יכול להיות שבסוף הם יגיעו למסקנה שהם היו הכל סבבה.
כן.
אבל, אבל לא להבין שזה מסוג הרעידות אדמה שדורשות לבדוק הכל, אבל הכל מחדש, באמת אני לא מבין את זה.
זה נכון שיש גם סרטים שבהם הדמות בסוף מגלה שהיא צדקה בהתחלה.
זה לגיטימי.
לא יודע, זה לא מספק, אבל זה יכול להיות לגיטימי גם, אבל אני חושב שאפשר לצדוק, בטח לא בדברים בעולם האמיתי, כי העולם האמיתי הוא מורכב עד כדי אינסוף ומסתורי ונורא. אבל שזה גם אמור לתת איזושהי עמדה של צניעות.
כן.
איכשהו ברגע של השיחה הזאת, אני כל הזמן חושב גם על טוי סטורי 3, שגם חזר בטח הרבה בדיבורים שלנו, כי זה סרט מבחינת הסרטאית בעיניי מהמושלמים.
וואו, באמת?
וגם דיברנו על זה לדעתי, שגם אני נורא אוהב את הרעיון התסריטאי שם, שזה קשור למה שאמרתי על הרצון השלישי של הדמות, ששם זה כאילו הרצון השלישי של העלילה. כי העלילה שם, תזכור, את פותחת שתי אפשרויות לצעצועים, או לעלות לעליית הגג, כלומר, להישאר של אנדיח נשכחים ולא משוחקים, או לחליפי ללכת לתרומות, ולא להיות של אנדי, אבל שאולי ישחקו בהם, אולי גם ישחקו בהם, כמו שאנחנו למדים להמשך בצורה הנוראית ביותר. והסרט פותח להם אופציה שלישית, ודרך אגב, בדרך לאופציה שלישית הם עוברים את אחת סצנות השואה הדרמטיות ביותר, שאני באמת חושב שהוא בקולה, כאילו, זו סצנה שאיצ'קוק נראה לי היה שמח לחתום
עליה. לא, זו סצנה מאוד מאוד אמיצה.
למה אתה חושב שהיא אמיצה?
לא, כי כשאתה רואה אותם בסרט, אתה אומר, זה באמת הסוף. אוי, יש קטע ביוטיוב, קטע גאוני, שמישהו הראה להורים שלו את הסרט הזה, והוא ערך את זה ככה שכתוביות הסיום יופיעו כשעומדים לשרוף אותם. וההורים שלו חשבו שזה הסרט, והם היו בהלם, בהלם. איך אפשר לעשות סרט של פיקסר שמסתיים ככה?
בדרך אגב, כשאתה... יש את האמירה הזאת, גם כבר סיפרתי את זה פה פעם, ש... שהיה את האירוע של סם שפיגל על הקולנוע הישראלי לאן, ושולי רנד עלה לנאום על זה שצריכים למצוא מקום לאלוהים, לנשגב. ואז שם, כאילו, זה כל כך, זה בדיוק הנשגב, כי זה גם כל כך בנאלי. כי מה מציל אותם? יד שנשלחת מלמעלה להושיע אותם מן השאול.
שזה גם שילוב, שזה מצליח את זה הערה ומשהו נורא מרגש, בצד שני, זאת בדיחה, זה כאילו, זה שימוש בבדיחה מהסרט הראשון, ואיזה סגירת מעגל כזאת שאתה לא יודע בכלל מאיפה היא באה.
ומצד שלישי חיצונים, וזה גם הרגעים האלה שאתה אומר, זה היה שם מההתחלה, כלומר, הדאוס אקס מקינה האמיתי ביותר, שהוא לא דאוס אקס מקינה שהתסריטה הראשון, זה כאילו היצירה שוטלת, היצירה אומרת לך, הולך להיות פה עכשיו קלור כדי שבסרט השלישי יהיה קלור. אז באמת, הרגעים האלה של הסגירה גם, הם כל כך מספקים אנושית, עוד רגע כזה, זה שאני חושב שבספר הראשון של דאגלס אדאמס, במדריך הטרמפיסט לגלקסיה, הדמות שם אומרת, אם אני אגיע לחברה פרימיטיבית, מה יש לי להציע? כלומר, מה האדם המודרני בעצם יודע שהוא יכול להציע לחברה מודרנית? הוא אומר, הדבר היחידי שאני יכול להציע להם זה סנדוויצ'ים. אני יודע להכין סנדוויצ'ים.
וואי, אז משם, זהו, שאלתי פעם את הילדים שלי, לא מזמן, באמת, על הדבר הזה, ולא זכרתי שזה מהמדריך הטרמפיסט.
על מה שאלת?
איזה ידע הייתם יכולים להביא לאדם הקדמון שהיה משפר לו את החיים? וחשבתי על שני דברים, לשטוף ידיים ולשמור שבת. שאחד, לא, באמת, לשמור שבת, וזה היגיון. אני אומר, כאילו, מותר לקחת הפסקה, לא צריך לצוד ממוטות כל הזמן.
האדם הקדמון עוד לא היום ימי השבוע, אבל אני מוכן להבין את כוונתך. בכל מקרה, רק בשביל להשלים את המערך, אני לא שוחק כמה נהניתי מזה, כי זה מופיע באיזושהי אנקדוטה, ואז הוא נופל לחברה קדמונית ונהיה כאילו הכהן סנדוויץ' מקר שלהם. כלומר, הוא רק עושה עבורם סנדוויץ'.
וואי, לא זכרתי את זה.
יש שם גם עוד רגע כזה, שבספר הראשון יש שמכונה תהיה הסתברות גורמת ללוויתן להופיע, ואז הלוויתן אומר לא, לא שוב, לפני שהוא מתרסק ומת, ואז באחד הספרים בהמשך אתה מגלה למה הלוויתן אומר את זה, אני לא אעשה ספוילרים, אבל זה כאילו היסטרי, ואתה אומר, רוב, אני לא יודע אם דאגלס אדאמס, כאילו, יכול להיות שהוא חשב על זה מראש, אבל יכול להיות שהיה לו בדיחה שהלוויתן מופיע על הקיום, והוא מוצא את עצמו מעל פלנטה, הולך להתרסק, ואז כאילו מה המשפט הכי מצחיק שהוא יגיד? לא, לא שוב. ואז אתה בונה מזה את האפיזודה השלמה, על למה הוא...
אוי, זה יופי.
בא לי לספר את כל זה, אבל
תסלח לא, את דעתי. וזה קטע נהדר, באמת הספר הראשון נראה לי באמת הכי טוב. אתה יודע שכשהייתי בישיבה, אז למדתי את זה בישיבה? אתה מדריך הטרמפיסט עם חברותה?
כן, חמודים אתם.
זה היה אחת החברות הכי טובות שיש לי.
אבל אני אומר שזה יצירה גם, היא לפעמים עושה את זה, כאילו שיש בה כל כך הרבה אפשרויות, גם באמת, אתה יודע, לפתוח איזה אפיזודה לסיפור, מה שהרגע אנחנו אומרים גם שאתה רוצה לעשות, תעשה עכשיו עם האינדיק. שזה דבר די קסום בסך הכל.
אז מה שאני קודם כל לוקח ממה שאתה אומר זה, שאין כאן את התסריטאי ואת עורך התסריט ואת הדמויות וזה, יש פה גם את הסיפור. כמו שאומרים, רעיונות מחפשים בני אדם, ולא הפוך. הם כמו חייזרים שמחפשים כאילו גוף להופיע בו בעולם. זאת אומרת, הסיפור מחפש מישהו שיתעל אותו לעולם, ויש לו... את הדינמיקה שלו.
אני ואתה גם הרי מאמינים בזה, שלכן גם אין כל כך, כשאני לא כל כך מוטרד מגניבה ספרותית, גם כי אני באמת מאמין שכשרעיון רוצה לרדת לעולם כזה רוח התקופה, או אתם יכולים לחשוב על זה באיזה מיתולוגיה שאתם רוצים, אבל שכשסיפור רוצה לרדת לעולם, אז הוא יורד בכמה מקומות בו זמנית, כי הוא כאמור רובנו די עצלנים, ולא נכתוב, או שנכתוב ולא נוציא לאור. אבל גם סביב זה שגם כשגונבים לי רעיון אני מאוד שמח, כי אז אני לא אחראי עליו ולא צריך לעשות אותו, וזה לא כישלון שלי.
זה באמת שמח אותך?
מאוד. כשגונבים לי רעיון אני ממש מרגיש שירד ממני נטל שלם.
אני חושב שיכול
להיות... דרך אגב, יש לי פנטזיה, סליחה, יש לי פנטזיה אלימה קצת, שאמרתי שיש לי את נטל כתבי היד במגירה, כל הדברים שכתבתי ולא הצינור, יש לי פנטזיה שאני מוחק את כל הקבצים האלה. ואז כאילו זה לא עלה יותר, אין את הדבר הזה שחי שם, חצי חי, לא יודע איך לקרוא לזה, ורוצה לצאת לאור, לא יודע, אני פשוט מחק את זה. אבל אני לא מסוגל
כאילו כנראה. כאילו, אני מאמין במה שאתה אומר, גם לסטודנטים הייתי אומר, כאילו, אתם יכולים לא לעשות את הסרט שלכם, אבל תדעו שאם אתם לא תעשו אותו, מישהו אחר יעשה, אם באמת יש לכם רעיון טוב. המקום שבו אני לא מאמין בזה, זה שזה קצת, באמת, אפרופו קפקא, שזה קצת כמו שער החוק. זאת אומרת, אנחנו, שפתאום על סף מותנו, יגידו לנו, תקשיבו, תמיד חשבתם שהרעיון הזה, מישהו אחר יעשה אותו, אז תדעו לכם שהרעיון הזה נועד בשבילכם, ועכשיו אני הולך למחוק אותו. זאת אומרת, יש את המקום שבו אני אומר, יש סיבה למה אני, בנקודת זמן מסוימת, חשבתי על רעיון, והייתי צריך להיות זה שיבצע אותו, אפילו אם מישהו אחר יבצע אותו. ואני חושב שחלק מהעניין הזה של הדחיינות הזאת, של גם מה שקורה בישראל, שאנחנו יודעים שצריך שינוי, ואנחנו יודעים שיש איזה רעיון גדול שרק מחכה להיוולד, ואנחנו פשוט רוצים שמישהו אחר יעשה את זה, ואז פתאום מסוגלים לך את הדלת ואומרים, תקשיב, אם אתה לא תעשה את זה, אז כן. זה פשוט לא יקרה.
אם לא תהיו אור לגויים וחברת מופת, לא תהיו בכלל.
בדיוק. יפה.
אני לא רוצה להגיד עכשיו המון תנועות, כי היה איזה פרק שלנו, לא יודע אם זה נכנס לפיינל קאט של הפרק, אבל שאתה אמרת שיהדות ארץ ישראלית עוד לא נוסתה. כן. זה מציג שעכשיו באמת סביב האירוע, סביב האסון, אז המון, נראה שהמון תנועות רוצות להגיד.
אני הצטרפתי עכשיו לרבעון הרביעי.
כן, אני אבל אמרתי לך, טוב, לא רוצה להיכנס לזה. אני כזה חשדניסט. לא, לא כיף, לא רגע.
כן, דרך כלל זה מצחיק.
לא, זה נורא מצחיק. האמת היא שזה אולי קשור לנושא. כי מה קורה? שההרגשה שלי זה שכל ארגון שמחפש את האחדות, אני מרגיש שהוא מטשטש את המחלוקות, ואז אני חושד שלא סתם, כי אני יודע שיש פה איזה חתול בשק שמטשטשים את המחלוקות, כדי לדחוף לי עוד פעם איזה קניזם איפשהו.
נכון. בגלל זה איתך, אני אוהב לריב. כי אני אומר, הנה, אנחנו לא מטשטשים את המחלוקות. אף אחד לא מנסה לייצר איזה, ההבדלים בינינו לא כאלה גדולים. אני מאמין שההבדלים לא כאלה גדולים. אבל דווקא בגלל זה אני לא רוצה לטשטש.
אני לא מסכים. ושוב, בדיוק, אני מדבר על זה הרבה בזמן האחרון. אבל א', המחלקות ביני לבינך גדולות, גם דיברנו על זה פה. כלומר, אני חושב שההבדלים בינינו שצריכים לכבד, הם הבדלים ברמה האונתולוגית. עכשיו, אני ואתה, זה גם מאוד יפה, כי כל הפודקאסט הזה הרי, ואיך שאנחנו מדברים, הוא מבוסס על אין סוף נקודות דמיון שכמעט לא יהיה לנו עם אף אחד אחר. אבל במקומות אונתולוגיים, אתה יודע, זה פשוט כאילו, אתה יודע, זה רב דורי ורב תרבותי. יש ישים בעולם שלך, לכן אני קורא לזה אונתולוגי, למרות שזה בתוך המוח שלנו. יש בעולם שלך ישים שלא קיימים בעולם שלי. ולהפך, ולכן אנחנו גם לא יכולים להתפשר על הישים האלה, כי מבחינתנו, זה כאילו זה מובן מלאב, זה יש, זה כמו, מה אתה עכשיו תגיד לי שאנחנו לא באוטו, אז אתה יודע, אני עכשיו אגיד לך שיש איזה ישים שאתה חי איתם מלידה, ואני אומר לך שהם לא קיימים, ויש איזה ישים שאני חי איתם, ותגיד לי שהם לא קיימים.
אני לגמרי מסכים איתך. אז כאילו, אז איפה, קודם כל, אז מאיפה האופטימיות? וגם, אני חושב שחלק מהסיבה שאנחנו נכנעים לשיח של קיצונים, זה בגלל זה. זאת אומרת, אני לא באמת לא רוצה לפתוח את זה, כאילו, אבל כששקמה באסלר אמרה, אין דבר כזה חצי דמוקרטיה, זה איזשהו יש שכאילו פוסל מראש כל יכולת, עזוב פשרה, פשרה זה דבר טכני, אבל גם לראות אופק.
אני נגד א' פשרות, כמו שאתה יודע, אני בעד קונצנזוס מוחלט. ואני חושב שזה שאנחנו עושים דמוקרטיה שהיא לא של קונצנזוס מוחלט, אלא של רוב, וכמובן גם עוד כל מיני טעויות שאנחנו עושים שאנחנו חושבים, טוב, אני לא אכנס לזה.
או בחירות, כן.
בדיוק, שדמוקרטיה, שבחירות וחופש דיבור, זה דברים שסותרים דמוקרטיה ולא בונים דמוקרטיה, אבל לא נפתח פה, אנחנו לא פודקאסט של תיאוריה פוליטית, אנחנו פודקאסט של תרבות ואנימציה.
אבל זה מאוד קשור, כי הרי השאלה פה היא איך להיות מופתע. וכשאתה אומר, אני רוצה שיגידו לי שיש מחלוקות, ושלא יטשטשו אותם, אתה בעצם אומר את אותו דבר. אתה אומר, אני רוצה שיהיה קונפליקט, בלי שאני אדע מראש מה הפתרון שלו. כי אם מראש אתה אומר לי, הפתרון הוא שכולנו עם ישראל והכל יהיה בסדר, אני אומר, אני תסריט כזה זורק לפח.
בואו, אתם משקרים לי ולעצמכם, אתה צודק. זה בדיוק העניין שלי, שזה גם הקונצנזוס. עכשיו אני אומר קונצנזוס, לא כי אפשר להגיע לאיזה תמימודים, אלא בדיוק דווקא להבין, א', אף אחד לא מקבל מה שהוא רוצה.
נכון.
קודם כל בוא תתחיל מזה, אתה לא הולך לקבל מה שאתה רוצה. עכשיו, מה אתה מוכן לחיות? וממה אם כולם יכולים לחיות איתו? וגם זה שזה, הקונצנזוס מאלץ אותך להגיע פתאום חדש. עכשיו, מה אני גם אוהב בשיחות? למה הפודקאסט הזה מעניין? כי השיחה לא קבועה מראש. אין לי ולך כאילו יודע, אנחנו הרבה פעמים באים טיעונים לפרקים עם נקודה. ואף פעם אנחנו לא נעצור, תמיד תהיה הפתעה. אחרת למה לדבר? כאילו, אתה יודע, יכול להיות שהקהל לא מכיר את הנקודה, אבל לי לא שווה לדבר. אם אני מגיע רק לנקודה שמראש חשבתי עליה, זה לא שיחה, זה הרצאה. זה קצת משעמם. רגע, רציתי לומר עוד משהו, יותר חשוב אפילו. מה רציתי להגיד יותר חשוב? קצת קשה לפעמים תוך כדי נהיגה. שזה גם המטאפורה היפה. המטאפורה שאמרתי שהתסריטאי נוהג באוטו המקרטע, ואז קשה לו לעצור לחשוב על זה, אז לי גם כאילו, אתה יודע, תמיד השיחות שלנו מעלות שלוש מחשבות במקביל, ואני צריך לג'נגל את כולם.
כן, מה שאני אומר, כמו שאמרתי, הרבה פעמים מתחברות.
נזכרתי רגע, שהולך להיות משהו דווקא נורא צפוי, שגם בטח גם כבר קרה. שאני צריך לספר את הבדיחה של רובינזון קרוזו היהודי. לעשות את זה שוב, למרות שזה קרה. האמת שהשומעים האדוקים יכולים להשוות בין סיפורים, כלומר בין פעמים שונות שאני מספר את אותה בדיחה, ורוב האנשים לא באמת שומעים את כל הפרקים או זוכרים. ואתה אפילו לא זוכר.
לא.
אוקיי, רובינזון קרוזו היהודי נשטף לאיש שלו, וכמו רובינזון קרוזו הוא בונה לו שם חיים, ומחכה שיצילו אותו, ועושה כמיטב יכולתו לשרוד. ואחרי 20 שנה באי, מגיע סוף סוף ספינה, ומגיע להציל את רובינזון קרוזו היהודי, ולקחת אותו חזרה אל התרבות. ולפני שלוקחים אותו הבית, רובינזון קרוזו היהודי מבקש מהקפטן של הספינה, כאילו הוא רוצה לקחת אותו לסיור באי, להראות לו את הבית שלו מזה 20 שנה, ואת כל מה שהוא בנה שם. אז הוא לוקח אותו לסיור ומראה לו את המחסה מהסופות שהוא בנה, ואת הבית קייט שלו, ואת הפינת הרסל, ואת איפה הוא היה מבשל, ואיפה הוא היה מייבש בשר, וכל הדברים שהוא בנה. ואז הוא מראה לו, והנה הבית כנסת שבניתי, והנה עוד בית כנסת. ואז הקפטן שואל אותו, אבל רובינזון קרוזו היהודי, למה שני בתי כנסת? אז רובינזון קרוזו היהודי אומר לו, בבית כנסת הזה אני מתפלל, ובבית כנסת הזה אני לא אדרוך בחיים. עכשיו, מה מעניין? שבתרבות הישראלית המפגרת שנהייתה בימינו, אנשים כאילו אומרים, לא, לא צריך שיהיה את הבית כנסת שאני לא הולך אליו, אני אשרוף אותו. הם לא ישראלים, הם לא יודעים מה זה להיות יהודים, הם לא משלנו, הם לא זה. ובמקום להבין שמהות של יהודי, ואולי מהות של בן אדם, יש את החייו שני בתי כנסת לפחות. יש לך תגובה? כי אני צריך אוויר.
אני, לא, אני, זה, כבדיחה, חצי גלותית, יידישאית, אני מאוד מזדהה. אני אגיד לך שזה לא עצוב לי, כשאתה אומר לי חייבים רב אשכנזי ורב ראשי ספרדי, זה מבאס אותי, זה שיש נוסחים, זה שאי אפשר לקבל, כאילו, כאילו, אני רוצה לתעל את הצורך הזה במחלוקת, ואת הצורך הזה בקונפליקט, ואת הצורך הזה בחברותה, למקום חיובי.
נו, חיובי, שני בתי כנסת.
זה לא חיובי בעיניי.
למה? יש שניים, מקום אחד, וזה גם קשור ליצירה אולי.
לא, תראה, אני מודה, אני קצת אחר. אני אשכנזי, אני מתפעל בבית כנסת שהוא ברובו ספרדי. הבן שלי לומד בבית ספר מעורב. שוב, לא יודע אם בחרתי בזה, לא בחרתי בזה, ככה התגלגלתי. אני אוהב את הדברים האלה.
אבל זה מה שמע, אז אני אומר, אבל זה בדיוק הגישה, שהדברים האלה צריכים, יודע, אני חילוני שלא עליתי לתורה, הנחתי פעם ראשונה תפילין.
לא,
אני חושב שידעת את זה. הנחתי תפילין פעם ראשונה כשכתבתי בשביל רב חבד, וכל הקריירה שלי ככותב כמעט, זה לכתוב לדתיים לאומיים, חבדניקים ודוסים. אנשים בכלל לא מבינים לפעמים איך אני עושה את זה, ואז אני, כמו שאתה גם מאשים אותי, שאני בכלל הכי דוס מכולם.
הכי דוס.
אבל אתה יודע, זה לדעתי מה שהופך אנשים גם למעניינים. כלומר, שאתה, כי מה המשמעות של זה שיש בית כנסת שלא תדרוך בו בחיים? האמת שזה נורא יהודי, כי ככה מתחיל התנך. מה זה אומר בית כנסת שאתה דוח בחיים? שזה הבית כנסת שמעניין אותך ללכת אליו. סתם, לא יודע. אבל יש לך עיסוק שם. כלומר, אתה לפעמים באמת רואה את האובססיה הזאת, שגם קצת מה שאמרתי לך הרבה פעמים בישראל, שזה בכלל הפוך על הפוך אולי, שהרבה פעמים השנאה פה בין קבוצות, היא לא על מה ששונה ביניהם, אלא על מה שדומה בהם, מה שדיברנו קודם.
נכון.
על אליטה ששונאת אליטה אחרת, כי הם חושבים שהם אליטה, והם החליטו על כולם.
ושתיהן אשכנזיות.
ושתיהן אשכנזיות, וכל אליטה טוענת שהם לא אלה שמחליטים פה, והם לא האליטה.
כן, כמו שהרב שרקי אומר, זה כבר הפך להיות מם. זה ויכוח פנים אשכנזי מרתק.
כן. או, אתה יודע, והמון דברים כאלה כתבתי על זה בדיוק, אבל מחקתי שכל בן אדם כמעט, כשהוא בא לטעון משהו נגד מישהו אחר, הוא צריך באמת לבדוק את העניין של פוסל במומו פוסל.
לגמרי.
כי זה לא היה מטריד אותך, הדבר הזה לא היה מטריד אותך, אם הוא לא היה מגרד אותך איפשהו בפנים. כלומר, כי זה שעכשיו נגיד בטיבט עושים קבורת שמיים, לא כל כך מטריד אף אחד מאיתנו, גם כי זה רחוק, אבל גם כי זה כל כך רחוק מהתודעה שלנו. שזה לא רלוונטי, אבל הוויכוחים האלה שלנו, הרבה פעמים זה כאילו, בדיוק על... אתה יודע, זה גם קצת, אתה יודע, מה הכי מעצבן אותך בילד שלך, או לא יודע, או בבן זוג? כנראה אתה. האמת שבילדים זה כנראה יותר קשה, כי אתה ממש רואה איך נתת להם את התכונה הכי גרועה של עצמך, ואז היא מסתכלת עליך מבחוץ, ואתה אומר,
אז מי ברא את מי? האמת שזה די ברור, שבאמת העלית המפאיניקית החילונית, ילדה את הציבור הדתי-לאומי, מהרבה בחינות. ואז זה באמת סוג של שנאה כזאת. גם אני יכול להגיד לך לגמרי לכיוון הפוך.
של רצח אב, כאילו?
רצח אב או רצח בן. אתה לגמרי יכול לראות שבאמת, מבחינת התוכן שצורכים, השירים, הספרות, הפאתוס, הם מאוד מאוד מפאי של פעם, אני חושב. מפאי של פעם, אתה יודע, פינת החלוציות הישנה והטובה. זאת אומרת, מבחינתי גם, נגיד, נעמי שמר, היא ממש לא מפאי. אבל זו תחושה של אליטה, שאתה לא צריך להגיד שהיא אליטה, אתה פשוט מריח את זה מקילומטרים, כי אתה מספיק שאתה קורא שיר, והוא מהדהד לך בנשמה, ואתה לא נראה לי שאתה מוצא ספרות, או שירה. דתית, או קולנוע דתי שעושה את הפעולה הזאת.
אני לא מכיר כל כך, לא יודע גם מה זה אומר קולנוע דתי. שוב, כמו אתה אמרת, יש לנו פרויקט שלהם על רבי נחמן, כי המעשיות של רבי נחמן הן מלוות אותי, הן חשובות לי, קרה שם משהו מעניין. יותר מה, כאילו, אתה יודע, ברמות שבאמת, גם הרפרנס השני שלנו, הסיפור שלנו נגמר, זה ברמות האלה, כלומר, וזה גם אין מהן, איך מיכאל אנדה, כאילו, אתה לא משנה. רצית להגיד משהו?
לא, אבל כאילו, לא יודע, לפעמים, כאילו כן הייתי רוצה נגיד לעשות יצירה כזאת שמהדהדת, זאת אומרת, מהבחינה של שכשמישהו אומר זה כמו מה שקרה שם, כאילו זה מצחיק, כאילו לפעמים לי זה קורה לגבי דברים שאנחנו כותבים או רעיונות, אבל לא יודע כמה זה קורה לאנשים אחרים.
אני טועה אם אנחנו בעולם שעוד מסוגל לקנוניזציה, אבל זה סיפור אחר לזה. ואתם מבינים שלי וליון עם זה שראש אנחנו צריכים לדבר בו, מזל שלא הרבה.
וואי, נכון. לא, אנחנו נהיה בסדר.
כן.
נשתה
כוס. אחד הצרכים שלנו ביצירות זה כאמור המשותף, הקנוניזציה, זה שנוכל... אתה יודע, לי זה נורא מצער, זה גם קורה היום שאתה עובד הרי עם סטודנטים או מנסה להעביר סדנות, שפעם היית יכול, כאילו, היו כמה רפרנסים שכולם היו צריכים להכיר ולא לדבר על דורות קודמי, שאת הלימודים הקלאסיים, כאילו, שברור שאתה צריך להכיר את הטרגדיות היווניות ושייקספיר וזה, וכולם נדבר. אתה יודע, אבל היום אתה בא לדבר עם אנשים, ואתה מחפש כאילו רפרנסים שכולם, האמת שגוד וויל הנטינג זה אולי, האמת שבטח הדור החדש גם את זה לא מכיר, לא יודע. מצד שני, עכשיו יש את החזרה הזאת לתכנים הישנים כזה, זה שאתה רואה בנטפליקס שחברים בסיינפלד זה כזה.
לא, אבל נראה לי שקודם כל זה משבר עולמי. אולי בגלל זה בספיידר ורס 2, חלק גדול בעיסוק זה בקנון.
כן.
מה נחשב קנון? איזה דברים ספיידרמן יכול לעשות, ועדיין לחשב ספיידרמן? אני ככה פירשתי גם את הסוף של ספיידר ורס 2, שבזה שמראים לנו את ספיידר ורס, את מייס הרשע, בעצם אומר לך, עד כמה אפשר למתוח את הגבול של הגיבור, עד כדי כך שהוא אפילו לא יהיה גיבור.
מעניין אם איך הם יפתרו את זה, זה אתגר חשוב. אבל כן, אני חושב שזה נורא רלוונטי, שזה דרך אגב חלק מהדיבור שלי על זה שצריכים יותר סתימת פיות בעולם, לא כי צריכים יותר סתימת פיות, זה דווקא בדיוק, כי צריכים יותר עריכה. וכי צריכים יותר לשים לב
אז אל תגיד סתימת פיות, אז תגיד עריכה.
א', עריכה. וגם קצת ההבנה של קנוניזציה, ואפילו גם כשאתה עושה פן פיקשן, א', אתה עושה פן פיקשן למשהו קנוני, שהוא לא בקנון, הוא פן פיקשן, הוא כאילו יצירה נגזרת, אבל הוא עדיין חייב לעמוד בחוקים של מה שאתה עובד לעומתו. כלומר, אתה יודע, יצירה שהיא מתקשרת עם איזשהו עולם וזה, אבל אני חושב שזה נורא חסר. וזה גם קצת הריבוי והעודפות וכל הדברים. כלומר, אנחנו לא חיים בעולם שהבעיה בו זה שאנשים אין להם כלים להתבטא. להפך, זה. תשמע, אני היום, רלוונטי או לא רלוונטי, אין לנו שיחה בבית ספר על הפרעות אכילה. בסדר? לא יודע, וגם כבעיה פסיכולוגית וגם זה, אבל מה שגם אני אגבתי, אמרתי, זה גם בעיה סוציולוגית, נכון? אנחנו אומרים כאילו, תרבות הגוף, ומה שהם רואים בטיקטוק, ומה שהם רואים באינסטגרם, וכל זה. אז יש לנו פה בעיה שהיא חברתית, והיא קשורה לתכנים שילדים נחשפים אליהם, ואז חשבתי על זה. כאילו, והפרעות אכילה זה עניין רציני, כלומר, זה מחלה שהורגת. כן. כאילו, אנורקסיות מתות מדום לב. אם לא תופסים את זה בזמן. זה ממש אחת, זה המחלת נפש הכי קטלנית. ואז אתה אומר, נגיד, סיגריות, כשזה מוצר רעיל לגוף, אנחנו לא נותנים לילדים לקנות, אסור להם לקנות, אסור להם לעשן בבית ספר, כמובן. כאילו, אנחנו שמים מגבלות על זה שהם יכניסו רע לגוף שלהם. אבל הרע לזה שמכניסים לתודעה, האין סוף צריכה של כל תוכן שיש בעולם, כאילו, הם יושבים בבית ספר, הם לא יכולים לעשן בבית ספר, אבל כל היום הם בטיק טוק ובאינסטגרם. ואתה, אני בכלל רוצה לחיות בעולם שכן, שטיק טוק ואינסטגרם זה מחוץ לחוק. בטח לילדים, מתחת לגיל 18.
טיק טוק זה הגן.
עכשיו, אני לא אומר שלא ניצור תוכן, אבל אנחנו לא חיים בעולם, אתה יודע, זו הדוגמה הקלאסית, אנחנו לא חיים בעולם של 1984, של השתקה. אנחנו חיים בעולם שלא צריך להשתיק שום דבר, כי פשוט אתה צועק, אתה פותח ערוץ 14 וצועק נורא חזק, נורא חזק, אז לא יש, אף אחד פה לא יודע מה האמת. טראמפ, ואז יש לך טראמפ. כאילו לקחו את עגל הזהב, עשו ממנו בן אדם, אופ. שזה באמת מטאפורה מדהימה בעיניי.
כן, בלורית הזהב.
בלורית הזהב. טוב, תסכם באיזו צורה חיובית, יוני, כי אנחנו צריכים לסיים. חשוב ליצור, למה חשוב ליצור? בשביל ליצור חזון חדש.
לא, כאילו, כי יש לנו קונפליקט, כי אני מודה, כאילו, לא פלא שאתה אמרת, בוא נסתום פיות. כאילו, אני חושב באמת שהקנון יבוא מתוך מחלוקת, ואולי זה מה שאתה יודע, ההפך, אחד הדברים שאמרו ברבעון הרביעי, שלא יהיה עוד כור היתוך. ויכול להיות שלא יהיה עוד, קוריתוך אומר, לא יהיה עוד קנון. ובגלל זה גם, נראה לי זה מה שאמרתי לך מקודם, בגלל זה אני חושב שהציבור הדתי-לאומי אף פעם לא יהיה אליטה, כי הוא אנטי-אליטיסטי. במקום מסוים, אני חושב מהבחינה הזאת, כי יש איזה מנגנון הרס עצמי של המחשבה, שבאמת, אני יודע שאתה תצחק כזה, תגיד, אתם רוצים שכולם יהיו כמו אתכם. אני חושב שלא, אני חושב שהדתי-לאומים לא רוצים אפילו להיות עצמם. ויש איזה משהו שהוא באמת עם הרס עצמי, מתוך מחשבה שאם יש משהו שיוולד, הוא חייב להיות מתוך ריבוי פנים, בלי ניסיון לכפות על זה איזושהי שיטה אחת נכונה ואפילו קוהרנטית שתעבוד.
אבל מאיפה צומח הקאנון? יש לי איזו מחשבה יפה שקשורה לבדיחה של רובין הקוזו. תסתכל נגיד על הספר הקאנוני שלנו ושל רוב תרבויות המערב. הידוע בשם התנ"ך.
מכיר.
התנ"ך יש בו כמה סיפורי בריאה בשלושה פרקים הראשונים. הם לא החליטו, הם לא אמרו, טוב, זה מבלבל, מה, גם שישה ימים, אבל גם זכר ונקבה ברא אותה, מה זה, גם הוא מוציא אותה מהצלע, וגם, כאילו לא אמרו, הכל, הכל, קאנון ביחד, בלה 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 בלה, כאילו, שיש איזה משהו, שלכן גם המולטיברס הוא כל כך משחק לנו, וכל כך פופולרי עכשיו, גם בחיפוש אחרי קאנון, שכן, יש איזה משהו, שבסופו של דבר, סיפורים, אפילו סותרים, זה תכונה נהדרת של סיפורים, הם יכולים להתקיים בו זמנית. כלומר, לא באמת, אני לא מתכוון סתימת פיות במה שצריכים למחוק, זה באמת אולי המונח עריכה יותר נכון, כי גם העריכה זה מה שהיא מאפשר לסיפורים לחיות ביחד, כלומר, כמובן, בהנחה שאנחנו מניחים שהתנ"ך לא ירד מהשמיים, אלא ביקורת המקרא, היה לזה כותבים ואורחים, היה לזה כותבים ואורחים, אז היה כאילו איזה מישהו שאמר, טוב, זה אנחנו בכל מקרה יודעים, התהליך של קנוניזציה, המילה באה מזה, להחליט מה ספר פנימי ומה ספר חיצוני.
לא, זה נכון. לא, אבל זה באמת סוג של מה... טוב, בקיצור, אמרת לנו מאוד יפה. כאילו, יש את המקום שבו אתה נותן לריבוי הקולות, ומצד שני, יש את המסלול. במי שבאמת הולך ומחליט מה שייך, מה קנון, מה לא קנון, מה בפנים, מה לא... אבל דרך כלל, אחד הדברים המדהימים זה, שבואו נזכור שגם דברים נורא נורא חתרניים נשארו בפנים, וגם דברים אחרים, שגם להיות ספר חיצוני, זה עדיין להיות חלק... כן.
אבל א' זה יפה, א' כי אנחנו אומרים פה ש... כאילו מה אנחנו אומרים? ריבוי קולות, אבל בכל אחד, כל הסיפורי בריאה האלה, הם מופיעים כסיפור בריאה אחד. דרך אגב, באותו דבר גם בתרבות ההודית. באופנישדות יש, אני לא יודע כמה סיפורי בריאה שונים. אז הרעיון זה באמת א', היכולת של קולות שונים לגמרי להישמע ככל אחד, שזה גם דרך לחשוב על קולוניזציה, כזה שאתה מייצר עולם משותף. וגם מה שאתה אמרת מאוד נכון, כי ברגע שיש לך פנים, מה שנכנס, יש לך ספרים חיצוניים, יש לך משהו בחוץ. והחוסר רצון, אז טוב דלה הזאת, שזה גם בדיוק חוסר הרצון, נגיד, באליטה, שלהגיד זה תרבות גבוהה, זה תרבות נמוכה, אבל זה הבחנות שהן לפעמים מקריות, אולי הן תמיד מקריות, כי כל דבר בעולם הוא מקרי, אבל הן מאפשרות המון חופש לכל הצדדים. זה מה שאנשים לפעמים לא מבינים, שכל מיני הגדרות וכאלה קנוניזציות וזה, ולהגיד לא, לא הכל נכנס, לא הכל ראוי, לא כל שטות צריכה להאמר,
זאת אומרת, גם אם זה לא נכון, זה עדיין משרת אותנו כיוצרים.
מה לא נכון?
החלוקה הזאת, בהכרח גבוה נמוך, למשל.
לא יודע אם זה נכון או לא, אני מוכן להגיד שהיא מקרית, כלומר. אבל אתה יודע, וזה גם לפעמים, זה רד מקרית, לפעמים זה היסטורי. שייקספיר זה היה המונים, שייקספיר כתב להמונים. והיום זה תרבות גבוהה, אולי, לא יודע, אני חושב שגם הטרגדיות היווניות, כאילו, אני חושב שהמון דברים, גם קצת אולי אתה רואה את זה קורה עם חברים, לא יודע, זה נורא מעניין התופעה שהצעירים היום, התלמידים שלי, כולם עדיין רואים חברים. כלומר, ואתה יודע, ואולי עוד 200 שנה באקדמיות נבחרות, ילמדו חברים, פרקים נבחרים, כמו שלומדים שייקספיר. כי שייקספיר היה החברים של זמנו. להבנתי הצנועה, התקנו אותי, שומעים חכמים שיודעים יותר. יוני, תסכם, אנחנו צריכים לסיים.
לא, אנחנו נסיים. אז אני רק אקח את מה שאמרת ואני אכניס את זה לתוך הערת שוליים של יוסף סידר.
כן.
ששם הרי הכל עוסק במחלוקת, בפער דורות. כן. והאבא, שהוא יותר אנליטי מדעי, אבל הוא דווקא בגלל החקר האמת, הוא אומר, אי אפשר להגיע אליה. והבן שלוקח חלקים של חרסים שונים, מדביק אותם ביחד, ואפילו שזה בלוף, ואומר, זה הקד הארכיאולוגי. ואז אנחנו מגלים שבעצם הירושלמי, שזה מה שהאבא חוקר, היו לו שתי גרסאות. וזה מה שהרגשתי שמייצג את מה שאתה אומר ברמה הקולנועית ויזואלית. שאתה מחפש מקור, ומה אתה מוצא כשאתה מגיע למקור? שהיו שניים.
סוף.